ואנחנו הגענו לעמוד תו עין ג' ככה נדמה לי אולי תו עין ב' אבל אין מה להתבונן דברים עמוקים אז אנחנו בעמוד תו עין ג' במדור הנקרא הענווה האצילית כלומר אנחנו עסוקים בענווה לא בתור סתם מידה בנפש, אלא אנחנו מדברים בענווה בתור אסטרטגיה של דת אלוהים. לכן נקרא הענווה האצילית. אני חושב שדיברנו על העמדה של היהודים באמסטרדם ביחס לענווה, נכון? דיברנו על זה? בסדר. הענווה נזר הטוב. אומר הרב קוק פרק א', הענווה היא חותם הטוב, אהבת הענווה מעומק לב היא לבוש הטוב, מבחינה אחת, ומבחינה שנייה היא עטרת הטוב ונזרו העליון. החשבון הצלול שתכונת הגאווה היא מאוסה, שכל בעל נפש מכובדת כל דהו, יתרחק מתגאל בה, זהו חשבונו של עולם, המרומם את האדם, הרמה רוחנית פנימית, ומכשירתו לאור תורה וחוכמת אלוהים. לא, אני חושב שהדברים די ברורים, אבל אנחנו בכל זאת נפרט. מה שאומר לנו כאן הרב, שבתוך, יש הרי עולם הטוב ועולם הרע, אפשר לומר. מערכות של הטוב, מערכות של הרע. בתוך הטוב יש פעולות של הנפש, שהן פעולות טובות, תכונות טובות, ויש תכונות רעות. אז בתוך הטוב עצמו אנחנו צריכים ליצור איזשהו דירוג, איזושהי היררכיה. והפסגה של הטוב זה הענווה. עד כאן ברור? טוב. אז לכן אומר הרב, הענווה היא חותם הטוב. מה זה חותם? האחרית, המסקנה. כלומר, הטוב בכללו, או הבירור של הטוב, זה שהאדם מגיע לענווה, תודה רבה, אז זה סימן שהוא הגיע אל הטוב האמיתי. זה חותם הטוב. כמו שלמשל אדם גומר לימודים, מקבל תעודה. התעודה היא הראיה שהוא עשה את כל הלימודים האלה. אז הענווה היא חותם הטוב. כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יבור. הגדרה של הענווה. הפתיחות, היכולת לקבל, כן, היכולת לקבל, זה ענווה. נאמר את זה כך, על משה התורה אומרת שתכונתו היא ענווה, והאיש משה ענו. המשנה במסכת אבות, כשמדברת על משה, אומרת משה קיבל. אז קיבל וענו, זה בלשון חכמים, זה בלשון התורה, זה אותו הדבר. כן. זה ממש לא ההפך של גאווה. כלומר, באופן שטחי זה ההפך של הגאווה. אני מסכים איתך, שים לב שרק שזה בפסקה השנייה. נכון? אז אני מסביר לך, יש שני אופנים של הבנת הענווה. יש הענווה לעומת הגאווה, יש הענווה מצד עצמה. זה שני דברים שונים לגמרי. הענווה לעומת הגאווה זה חוכמה לעומת טיפשות. כלומר, הרי בעל הגאווה הוא טיפש. הוא מייחס לעצמו מעלות. המעלות האלה הם לא שלו. הקדוש ברוך הוא נתן בו את המעלות האלה. וגם אם הוא קנה אותם בכוחו, הרי זה כוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לכן הגאווה היא מטופשת גם כשהיא אמת. קל וחומר שזה גאווה על דברים לא נכונים. אין אדם חושב, מייחס לעצמו מעלות שאין לו באמת. אז זה ברור, אז לעומת זה, הענווה היא הפך הגאווה. אבל זה עוד לא הגדרה עצמית של הענווה. כן. נכון. נכון, לא אמרתי הגדרה של הענווה בשיעור הקודם. עכשיו, הענווה היא היכולת לקבל. עכשיו, לקבל ממה? או ממי. כן? למשל, אני יכול לקבל מחבר, או מהרב שלי, או מהיועץ, לא משנה, אני מקבל. בסדר? הבעיה היא שנגיד החבר שלי, או הרב שלי, או לא יודע מה, אני והוא, יש איזה צד שווה. למשל, שנינו בני אדם. כן? אני מקבל מבן אדם, אבל גם אני בן אדם. אז באיזשהו מקום אני מקבל ממה שדומה לי, אז אם נעמיק עד הסוף, אני מקבל מעצמי. לעומת זה, אם אני מקבל מריבוינו שלוילום, במובן המופשט לגמרי, הטרנסנדנטי לגמרי, אז אני מקבל מעבר לעצמי. בסדר? ולכן דיברנו על כך שהענווה היא משמעותית בהבנת, בדעת אלוהים. כן, בבקשה. אפשר לומר, כן. הסברנו את זה, הבאתי את הדוגמה של ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה, היית בשיעור הקודם? לא היית, מורגש. כן, בשיעור הקודם דיברנו על כך ששפינוזה מגנה את הענווה. בספר האתיקה הוא מגנה את הענווה, הוא אומר, הענווה זה חולשה בנפש. בגלל שכלפי מי אני אהיה ענו? הרי אני בעצמי אלוהים. כי הרי ההוויה כולה היא אלוהות. אז גם אני בתוך זה. אז להיות ענו זה אפילו פגיעה, זה אפילו גידוף כלפי האלוהות שבי. לעומת זה, אם אתה מאמין כמו רמח"ל שהאל הבורא הוא חיצוני למציאות, אז הענווה נדרשת כדי להכיר אותו. ולכן הענווה האמיתית היא ענווה לא לעומת הגאווה, אלא ענווה כלפי אלוהים. בסדר? כן.
על העתיד לבוא שכתוב שלא ילמדו
שתראו, אבל מהקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, האדם לומד מהקדוש ברוך הוא שבקרבו. כלומר, הניתוק הזה בין האלוהות לבין העולם, הניתוק הזה מגיע לידי פיוס. ואז יוצא שהחוויית המפגש עם האלוהות היא דרך עצמי. וזה עולם אחר לגמרי, מובן? יש בגמרא, לעולם יעמוד אדם את עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעב, שנאמר בקרבך קדוש. מה אתה אומר? כן, ברור. כלומר, ספינוזה לא אמר רק שטויות. כלומר, יש בתוך התפיסה שלו, האחדותית, איזו אינטואיציה גדולה מאוד של האחדות האלוהית. לכן אומר הרב קוק, במאמר דת אלוהים, שהאמירה של ספינוזה הושפעה מיותו מזרע ישראל. במקום אחר הרב אומר שאם הוא היה חי בזמנו, הוא היה מחזיר אותו בתשובה. הוא מוציא אותו מכלל ארור לכלל ברוך. כן, זה ברור. כן. בדיוק. אז איפה היינו? כן. אבל אל תקרא ברוך אלא ברוך. וזהו נכנס. אז עכשיו, כן, אז בעצם דיברנו על הענווה בתור היכולת לקבל. יוצא לפי זה שיש בשמונה פרקים דיון מעניין לגבי המידות האמצעיות. כן? כל המידה הטובה, אומר הרמב״ם, זה המידה האמצעית. מה זאת אומרת המידה האמצעית? למשל, פזרנות זה מידה רעה. קמצנות זה מידה רעה. אז מה המידה הטובה? באמצע, נדיבות. בסדר? בלי להיכנס עכשיו לכל ההגדרות. או למשל, יש התפארות ויש נבלה. ההתפארות זה שאדם כל הזמן מייפה את עצמו ועושה את עצמו וזה, נבלה הגנה שהוא מבזה את עצמו. אומר הרמב״ם, צריך להיות משהו באמצע. כל המידות כולן, באמצע. ובכלל הרשימה, הוא כותב גם הענווה, שהיא בין שפלות הרוח לגאווה. גאווה זה הקצה האחד, שפלות רוח קצה שני, אבל צריך להיות באמצע ענווה. יפה, יש רק בעיה אחת. שאותו רמב״ם שכותב שבענווה צריך להיות באמצע, כותב בהלכות דעות שבענווה צריך להיות קיצוני. וכמו שאמרו חכמים, מאוד מאוד ושפל רוח. אבל אמרת לי לפני כן ששפלות הרוח זה מידה מגונה. פתאום אתה אומר, צריך להיות שפל רוח. איך זה? בסדר? תשובה. שאלה, כלפי מי הענווה? אם אני מדבר על הענווה, על הענווה ההתנהגותית, למשל, אדם צריך לדעת להיות ענו כלפי אנשים אחרים. האם הוא צריך להשפיל את עצמו בפני אנשים אחרים? תשובה לא. למה? נבראת בצלם אלוהים, לא? אתה צריך לכבד את עצמך. האם לרדוף אחרי הכבוד? לרדוף אחרי הכבוד מידה מגונה. אבל כל זה זה ביחס החברתי. ביחס כלפי האינסוף, כלפי אור אינסוף, אז הענווה היא מוחלטת. ואז יוצא שהאדם הופך להיות חדיר, הוא צינור של ההתגלות. בסדר? זה ההבדל. פה אנחנו מדברים על הענווה במובן השני. הענווה בתור היכולת להוות כלי קיבול. משה קיבל. זה המעלה שלו, שהוא יודע לקבל. עד כאן ברור? טוב. אז לכן אומר כאן הרב, הענווה היא חותם הטוב. אהבת הענווה מעומק לב, הרי יש אנשים, אתה מדבר איתם על ענווה, כיוון שיש בהם קצת גאווה, אז הם לא אוהבים את הענווה. אז, ויש מי שאוהב את הענווה. למשל, האדרת, זכרונו לברכה, ביומן הפרטי שלו, שאחר כך יצא לאור בתור נפש דוד, קוראים לזה. הוא אגב לא התכוון שיפרסמו את זה, זה היה בשביל עצמו. אז הוא כותב, עוד לא הגעתי למעלת הענווה, אבל אני כבר שונא את הגאווה. מעניין, לא, הוא כותב על עצמו. אז יש גם אהבת הענווה. אהבת הענווה מעומק לב היא לבוש הטוב. זה מושג שמפותח הרבה בחסידות חב"ד, שהמידות הם הלבוש של הנפש. זה מה שכותב כאן. אז הענווה, אהבת הענווה מעומק לב היא לבוש הטוב. מבחינה אחת ומבחינה שנייה, אז לבוש זה פחות מהדבר עצמו. ומבחינה שנייה היא עטרת הטוב ונזרוע העליון. כלומר, אם אתה אוהב את הענווה, סימן שהפנמת את הענווה. אז הגעת למדרגה היותר עליונה, זה העטרה, הנזר. החשבון הצלול שתכונת הגאות היא מאוסה, שכל בעל נפש מכובדת כל דהו יתרחק מיתגאל בה, זהו חשבונו של עולם. איפה מצאנו חשבון? כתוב, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אז אמרו חז"ל, מה זה המושלים? בפשט מושלים זה כמונה אומרי משלים. כן? אבל בהדרשה, המושלים ביצרם. אלה שמושלים ביצרם, מה זה למשול ביצרו? זה לא לכבוש, יש הבדל. לכבוש, אני עדיין במלחמה. כשאני מושל, אני לא במלחמה. אני, מה? כן, כי האדם שמולך. כלומר, כל כוחות הנפש שלו משועבדים לו. אז המושלים ביצרם אומרים, בואו חשבון. מהו החשבון? זה לא העיר חשבון של סיכון, אלא חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם, שכר עולם. שכר עבירה כנגד הפסדה, והפסד מצווה כנגד שכרה. כלומר, עושים חשבון צלול וברור, מה טוב ומה רע. אז מה שאומר כאן, החשבון הצלול, שתכונת הגאות היא מאוסה, שכל בעל נפש מכובדת כל דהו יתרחק מתגאל בה, זהו חשבונו של העולם. המרומם את האדם, הרמה רוחנית פנימית, ומכשירתו לאור תורה וחוכמת אלוהים. עד כאן פרק א'. דבר נא. מה שאלתך, אדוני? כן, זה בדיוק. כן. נכון. נכון. כלומר, שפל רוח זה טוב כדי לקבל, אבל צריך לזהר ממי. אם אתה מקבל מהאלוהות, זה טוב. אז יש שפל רוח לפני השם. כן. אבל כלפי אחרים, אפשר לדעת ממי. לפעמים שפלות הרוח נדרשת בתור תיקון. יש סיפורים שסיפרו חכמים על אנשים שהשפילו את עצמם בכוונה וכו'. זה בישם צריכים איזשהו תיקון. כן, מה אתה אומר? איך כמו שקיבל תורה מסיני, אם כל כולו נותן את עצמו לכל ישראל? כל פעם בתנועה של לתת לאחרים. משה נותן את מה שהוא מקבל. הוא לא נותן מעצמו. מעצמו הרי אין לו כלום. אפילו אין לו שם. איך קראו למשה? לא ידוע. כן? כלומר, הבת פרעה קוראת לו משה. מה זה משה במצרית? בן. והילה לבן, ואת תקרא את שמו משה. ומה השם העברי שלו? התורה לא כותבת. ואפילו אין לו שם. משה אותיות, השם. השינמם. מם שינה. ומה? השם זה, לא, זה רק מה שהוא מקבל. אפילו שם אין לו, מסכן. כן. טוב, מה? לא, אהבת הענווה. הענווה היא בעצמה חותם הטוב. אהבת הענווה היא או לבוש או אתרה. זה שלושה מושגים יש פה.
מבחינת מה אהבת
הענווה
היא לבוש?
כי לאהוב דבר זה להיות חיצוני לדבר. אז מבחינה זו זה לבוש. בסדר? מצד שני, בתור סימפטום, זה סימפטום לזה שהאדם הגיע לפסגה, ולכן זה נזר הטוב.
כאילו בפוטנציאל זה גורם משהו יותר גדול מהטוב?
בפוטנציאל, לא, זה סימפטום. השאלה על מה אתה מסתכל. כן? למשל, אתה יכול לראות אדם שלובש מעיל. אז מה אתה אומר? קר לו. נכון? זה הצד החיצוני. מצד שני, הוא לובש מעיל, סימן שהוא עשיר, יש לו כסף לקנות מעיל. אז זה משהו פנימי לו. בסדר? טוב, מיל יקר.
מה זה בנמשל?
אני לא יודע, זה לא משל ולא נמשל. מה שהוא אומר, שיש לנו, העצמיות של הענווה זה חותם הטוב. חותם זה לא למעלה ולא למטה, לא בחוץ ולא בפנים. זה המהות. בסדר? זה הטוב. עכשיו בוא נדבר על אהבת הענווה. אהבת הענווה, אתה יכול לבחון את זה משתי בחינות. או מצד מי שעומד מבחוץ, הוא אוהב את הענווה, אז זאת אומרת שזה לא הענווה עצמה, או אתה יכול להגיד לא, אם הוא אוהב את הענווה, אז זה סימן שהוא הגיע לפסגת ההכרה המוסרית. בסדר? חזרתי רק בדיוק על אותם הדברים. אני מקווה רק שזה נכנס, מה אני אעשה. טוב.
זה בא לידי ביטוי אהבת הענווה.
אהבת הענווה זה שאדם איננו נרתע, אלא להפך, הוא נמשך אחרי זה. אומרים לו, יש לך הזדמנות להגיע לענווה, או, איזה יופי. כן?
זה גם מן הענווה שנמצאת באנשים שהם מסביב?
יש ענווה באנשים
ש... או באהבה, זאת אומרת, אם הוא מזהה באנשים מסוימים ענווה, הוא אוהב אותה, את הענווה.
מצד זה, כן, כן, ודאי. טוב, יש לי הצעה, כיוון שקראנו את פרק א', שנעבור לפרק ב', מה דעתכם? בסדר? יאללה. הגאווה העליונה וכתר הענווה. הגאווה היא פוגמת את כל תוכן הקודש. כן, אנשים שעוסקים בהשגות גבוהות יודעים שברגע שיש להם מולקולה של גאווה, כל ההשגה נעלמת. לכן הגאווה היא פוגמת את כל תוכן הקודש. האדם יש לו איזה ציור השערי בגודל האלוהי, שאף על פי שיודע הוא נאמנה שכל השרפים נלאים וכל הרעיונות כולה נחשבים, מכל מקום הכרח הוא שאיזה ציור יתקשר ברוחו מהגודל והרצה האלוהית, ועל אותו הציור חלה אחר כך הודעתו הפנימית של מניעת ההשגה והציור, אבל השרת השכינה שבמקדשו הפרטי הרי בערפל ההשגתי, וכאשר הוא מתגאה ומייחס רוממות ושלמות לעצמו, עולה ציורו השערי בגדולת עצמו, למעלה מהציור האלוהי, ונשאר עומד בגאווה נוראה שאין לו ערך. ושכינה מייללת עליו, וממילא שר האור החופף שעל גבי שכינתו, ונשאר ממש טוב עבור, ונעשה עבודה זרה גמורה, עד שמצווה לגדעו כאשרה. מה?
כעס נכנס פה?
לא דיבר על כעס, הוא דיבר על הגאווה. הוא דיבר על הגאווה. וכל התוכן המחשבי הזה, ישים האדם מליבו וידבק בענווה שהיא האמת הגמורה שאי אפשר לו לאדם כלל להתגאות ולא לשום נברא ונאצל. אפשר להתגאות במרום האמת, רק לגאה על כל גאים הגאווה יעתה וגאוותו גדלה, גדלה עולם מאכיל, והיא הענווה המוחלטת. ואם הברקה זו של קדושת הגאווה העליונה אינה מסודרת עדיין יפה בעולם, והמחשבה האנושית אינה ראויה להקיפה, הנה העתיד הגדול יפתח על זה שערים, השם מלאך גאות לבש, ומסיים דודתך נמנו מאוד, לביתך נאבה קודש, שם לאורך ימים. ואורך ימים יסבע, יודע שם השם, שהענווה היא כתרו האמיתי.
אם אגב אז על הנושא, על למה כתוב למטה בפסקה השנייה, עד שמצווה לגוד, אוקיי, אשר, לכתוב לגוד, אה.
לגדעו, האיש, האיש בעל הגאווה ראוי לגדעו כאשרה. כן, זה גמרא. בסדר? טוב, אז מה הוא רוצה כאן? הגאווה העליונה. יש גאווה של אנשים רגילים. כל אחד יש לו גאווה. גאווה על מה שיש לו, על מה שהוא חושב שיש לו. זה גאווה. יש גאווה עליונה שנובעת, שהיא בעצם גאווה מטאפיזית. זה הגאווה שבאה באדם מתוך מה שהוא השיג מן האלוהות. עכשיו, להשיג משהו מהאלוהות, זה אמנם בלתי אפשרי, אבל יש באדם השערה. יש השערה של ידיעה. ההשערה של הידיעה ממלאת את האדם בגאווה. ואז הוא עושה את עצמו עבודה זרה, בגלל החלק האלוהי שבו, שבהשגתו. לכן הגאווה של אנשים רוחניים היא בלתי נסבלת, היא בלתי מוגבלת גם. זה גאווה מעבר לכל. למשל ספינוזה. הנה, דיברנו עליו כבר. כן? אבל הם לא משיגים את האלוהות. אבל הם קוראים אחד לשני כבודו. כן, מה אתה אומר? יש בזה משהו, כן? ברציונליזם, אתה, איזה רציונליזם? יש רציונליזם ספקני, אז זה משהו אחר. אבל יש ספק, יש רציונליזם שמשיג, כן? זה בסדר, גמור. השאלה היא, צריך להיזהר מהתוצאות. כן?
האמת, אם
הוא,
נאמר,
מתגאה
על זה או משהו כזה,
מתחובר לצד... בוא ניקח דוגמה,
הוא עדיין יודע שהוא מבין משהו,
כן? בוא ניקח לדוגמה, את פרעו, כן? פרעו עשה עצמו אלוה, למה? כי הוא המשוגע? לא, הוא הרגיש בתוכו משהו, כן? מי שעומד בראש הפירמידה של האנושות, כן, הרי מצרים הגדולה בתרבויות באותם הימים. פרעו העומד בראש כל הסיפור הזה. אז ברור שהוא ממלא תפקיד אלוהי. ואז הוא, אין פלא שהוא מחליק לחשוב את עצמו אלוה. זה לא סתם. כן? יש היגיון בדבר.
הוא מבין את הערך העצמי שלו.
הערך העצמי של מה שהוא השיג. כן? הוא קיבל הקרנה מסוימת. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעו. מה זה בוא? אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא נמצא אצל פרעו. טוב, בוא נקרא את זה שוב, אני חושב שהדברים עכשיו יתבררו יותר. הגאווה היא פוגמת את כל תוכן הקודש. כן, זה הזרות, חכמי הקבלה, כשהם כותבים כל מיני דברים, סודות גדולים וכו', הם מזהירים את הלומד מכל גאווה. כי אם יש גאווה, וופס, הכל נעלם.
יש את
מה?
יש משהו של
הרבי
מקוץ, שאומר, אנוכי מפריד, עומד ביני ובין השם.
נכון. ובין אלוהיכם, כן, נכון. מה? אני סולח, מה הבעיה? הגאווה זה שיקרון. למעשה אדם שיקור ממה שיש בו. זה הגאווה מסוג עליון. כן? הוא מלא הכרה של ערך עצמו. הוא מתמכר בזה. לא הבנתי, מה? כן. כי יש סכנה כזאת. יכול להיות שהוא מודע, ויכול להיות שלא אכפת לו. כלומר, יש כמו שאדם יודע שהוא אלכוהוליסט, אבל הוא רוצה לשתות.
הרב, איפה עובד הקו? בין הגדלות האנושית של אותו האדם, ובין המקום שהוא כבר
לא הבנתי את מה שאתה לא מבין. איך אדם מגיע להבדיל? אני חושב שזה הכל תלוי בנקודת ההתחלה. אם האדם זיקח את עצמו כראוי לפני כל העליות הגדולות, אז הוא יותר ניצל. לא זיקח את עצמו, אז מה שאמרו, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. אני מציע, כן? יש פה שאלה. תוכל לבאר כאן את המספר באמירה של התלמיד חכם צריך שמינית שבשמינית של גאווה? נדמה לי שהרב מדבר על זה בעצמו בהמשך, על השמינית שבשמינית. כן, זה בעמוד תף פה ג' שמינית שבשמינית, זה השם של הפרק. רגע. אני באמצע לענות לבן אדם פה באינטרנט. כן, אז אני אומר, עיין בעמוד תף בגימל, או תיעזר בסבלנות עד שנגיע לשם. עכשיו, מה אתה אומר? פרשת השבוע, האזינו. כן, כלומר, מה אומר משה? אני רוצה לדבר, אז שכולם ישתקו בבקשה. מי? השמיים שישתקו. עכשיו, זה שאדם משתיק את הקוסמוס בגלל שהוא רוצה לדבר, זה מה שיש לו לומר נוגע לקוסמוס. משה ידע שמה שהוא אומר נוגע לקוסמוס, לכן צריך שכולם יקשיבו. אגב, יש למהר"ל מפראג בדרשה לשבת הגדול, נעשה דרשה בפרשת האזינו, אז הוא מעריך מאוד להסביר שמדוע משה השתיק את כל העולם, והוא אומר, מכאן שצריך לשתוק בזמן הדרשה, ואף על פי שהדרשן איננו כמשה, אבל הוא עומד תחת משה, ולכן תשתקו. יש שלושה עמודים, הוא עובר רק כדי להגיד לקהל לשתוק. בטח? טוב. אז בואו נמשיך. הגאווה היא פוגמת את כל תוכן הקודש. האדם יש לו. עכשיו בואו נראה מאיפה נובעת הגאווה הזאת. לאדם יש לו איזה ציור השערי. זה השערי? השערה. כמו שהזוהר אומר על הפסוק, נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפום מדם שער בליבה. כל אחד לפי ההשערה הליבית שלו, הוא יודע את האלוהות. אז לכן, האדם יש לו איזה ציור השערי, בגודל האלוהי, שאף על פי שיודע הוא נאמנה, שכל השרעפים נלאים, וכל הרעיונות כלא נחשבים.
מה זה שרעפים?
שרף ברוב שרעפי בקרבי תנחומיך אשר הוא נפשי, נכון? שרפים מחשבות, שרף זה מחשבה, בסדר? אז אף על פי שיודע הוא נאמנה שכל השרעפים נלאים וכל הרעיונים כלא נחשבים, מכל מקום, הרי זה כל פילוסוף יודע, אתה לא יכול להגדיר את האלוהות, מכל מקום הכרחו שאיזה ציור יתקשר ברוחו מהגודל והערצה האלוהית. יש משל בדקארט, הפילוסוף, רנה דקארט, יש לו ספר שנקרא המדיטציות המטאפיזיות. והוא מתאר שם איזושהי חוויה, חוויה מעין מיסטית שיש לו מקרבת אלוהים. מאוד מעניין. הוא היה רציונליסט מוחלט, הרי זה על שמו כמעט, הרציונליזם. והוא מדבר על איזה מין חוויה, איזה מין מגע שהוא חש עם האלוהות. ואז הוא אומר, מכל מקום הכרח הוא שאיזה ציור יתקשר ברוחו מהגודל והערצה האלוהית. ועל אותו הציור חלה אחר כך הודעתו הפנימית של מניעת ההשגה והציור. כלומר, כשהאדם ברמה הזאת משער משהו באלוהות, הוא גם מיד גם נרתע לאחוריו, ואומר אי אפשר לדעת. אבל זה כמין רצו ושוב כזה, זה מין משחק כזה, שהיא התקרבות והתרחקות. כן. זה במאמר על המתודה. נכון? יש לו שני ספרים חשובים. יש כמה, יותר משניים, אבל שני, כן. טוב, אבל לא אמרתי שאין גאווה אצל דקארט, יש גאווה. הרי הוא זה שאמר את המשפט המטופש, אני חושב, משמע אני קיים. אבל אמרת אני לפני שהוכחת שאתה קיים. מי יתיר לך לומר את המילה אני? יש פה גאווה. ועם זה אני מסכים. אבל מעבר לדבר הזה, יש פה מחשבה עמוקה, ואנחנו רואים הרבה דברים אצל דקארט, שמראים שהוא היה אדם גדול. אבל כאן הסכנה של הגאווה, כן.
אבל אם הגאווה היא לא סוג של מחזיק קיור, אם אין שום גאווה, אז איך אני אני?
אם יש לי, אם אין לי גאווה, אז אני אני.
אני באמת.
כן, הרי זה... אז אני מקבל את אם אין לי גאווה, אני מקבל את האני שלי במתנה. זה מה שאומרים כל בוקר, מודה משמע אני קיים. נכון? זה ההבדל. אם אני חושב או מודה. ההודעה היא הכרה מוסרית. ההכרה המוסרית מבססת את האני. זה הרב אומר בעולת ראייה חלק א', יש כאן? אני לא רוצה להטריח אף אחד, לא נעים, אבל אני אתגבר. עולת ראייה א', אין? רגע, זה לא יאומן. רגע, אתה אומר? פה אולי? יעבדו חמי. מה כתוב? על המילה אני, שבמודה אני, אומר הרב כך. האדם מוצא את עצמו בעצמו, על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה. הוא אמר מודה לפני כן. של הכרת הטובה האלוהית והבטאתה. כמו שהוא אומר, הוא אומר, מודה. כי במה נחשב האדם? בחלישות כוחו, באפסיותו, וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום, וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. כלומר, אני מסתכל על האוקיינוס, אני מרגיש כזה קטן. מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם, משון עבדון, עובד האדם את תוכן האני שלו. אמנם, בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, כלומר, אני אמרתי מודה, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מאירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, היותו אני, כן? והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. מובן? מה?
איפה נמצא
האדם הלא תלוי? אין אדם שהוא לא תלוי בריבונו של עולם, לא הבנתי. ההכרה שלו רחוקה מזה, כן. אז הוא נהיה דקארט. אז הוא יגיד, אני חושב, משמע אני קיים. טוב, אז איפה היינו? אבל, אז איפה היינו, כן. למנוע את מה? על ידי הענווה, זה בדיוק העניין. אנחנו מדברים על הענווה. איך אדם נהיה ענו? אומר רמח"ל, על ידי ההתבוננות בגודל האלוהי. אז עכשיו אני רוצה שוב לקרוא. הגאווה היא פוגמת את כל תוכן הקודש. האדם יש לו איזה ציור אשערי בגודל האלוהי, שאף על פי שיודע הוא נאמנה שכל השרעפים, מה זה שרעפים? מחשבות, יפה. כן, שרע, ברוב שרעפיי בקרב, כן. שאף על פי שיודע הוא נאמנה שכל השרעפים נלאים, וכל הרעיונים כלא נחשבים, מכל מקום, הכרח הוא שאיזה ציור יתקשר ברוחו מהגודל וההערצה האלוהית, ועל אותו הציור, שלכאורה נותן לו הכרה חיובית, חלה אחר כך הודעתו הפנימית, של מניעת ההשגה והציור. כלומר, אתה רוצה לצייר, בסוף אתה יודע גם שאתה לא מצייר. כן?
זה
בסוף
הזה ענווה.
מה?
זה בסוף הזה ענווה. זה הגאווה העליונה מביאה אותו בסוף לענווה.
יכול להיות, כן. כן, מה אתה רוצה? נכון, נכון. אבל, השראת השכינה שבמקדשו הפרטי. מה זה? איפה המקדש נמצא? המקדש נמצא בירושלים. אבל כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז יש גם מקדש בכל אחד ואחד. בלב, יש בלבבי משכן אבנה, נכון? יש שיר כזה, להדר כבודו ובמשכן מזבח עשים, קרני הודו. כלומר, יש לאדם, האדם הוא בעצמו מקדש. לכן אמרו חכמים, אדם שאין לו דעה, כאילו נחרב המקדש בימיו. מסביר המהר"ל, כן, כי האדם הוא המקדש. אם אין לו דעת, אז אין השראת שכינה שם. כי השכינה, הדעת היא השכינה ששוכנת באדם. לכן יש השראת שכינה במקדשו הפרטי של האדם. יש דבר כזה. כן, יש מושג כזה, פיתחו לאחרונה, מקדש אדם. כן, שאדם הוא בעצמו מקדש. אז, אבל השראת השכינה שבמקדשו הפרטי, הרי היא בערפל ההשגתי. כלומר, כתוב, בחנוכת המקדש בימי שלמה, היה השמה ערפל, ואז שלמה אמר, השם אמר לשכון בערפל. זאת אומרת, אם אתה רוצה להכיר את האלוהות, המושגים הבהירים מעכבים. הערפל ההשגתי הוא המקום שבו שורה השכינה באדם. אז אומר, אבל השראת השכינה שבמקדשו הפרטי הרי היא בערפל ההשגתי. וכאשר הוא מתגאה, ומייחס רוממות ושלמות לעצמו, עולה ציורו האשערי בגדולת עצמו למעלה מהציור האלוהי. כלומר, הוא עכשיו מייצר את האלוהים שלו, ונשאר עומד בגאווה נוראה שאין לו ערך. זה מזכיר לי את מכתבו של שפינוזה, פעם שלישית שאנחנו מדברים עליו היום, אל חברו אולדנבורג. היה לו חבר פרוטסטנטי, ושם בחלופת המכתבים הוא כותב לו, תפיסתי את האלוהות איננה שונה מתפיסתם של נביאי ישראל, אלא שהם ראו את הדברים כמבעד לענן, ואני ראיתי כביום בהיר. אז יכול להיות שהרב מתכוון למכתב הזה. אני לא יודע אם הרב ראה את המכתב הזה. אבל אם הוא ראה, זה ממש מתאים, נכון? כלומר, מרוב שהוא רוצה לסלק את הערפל ההשגתי, אז הוא בעצם מתנסה מעל האלוהים. הוא יסביר לאלוהים מי הוא. כן? אז הוא סופר אלוה.
שם ענב.
מה?
שם ענב.
כן, בדיוק. ושכינה מייללת עליו. כן, אנחנו, קשה לנו עם היהודי הזה שהלך לאיבוד. וממילא, שר האור, החופף, שעל גבי שכינתו, ונשאר ממש תוהו ובוהו, ונעשה עבודה זרה גמורה. עד שמצווה לגדעו כאשרה, ולכן, אומר הרב קוק, הם צדקו בית הדין באמסטרדם, שהחרימו אותו. מה?
המשנה אומרת, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה לעצמך, כי לכך תוצרת.
נכון.
אבל אם למדת תורה הרבה, יכולתי גם לשבת בקרנות, אז כל הכבוד לי שלמדת תורה הרבה.
לא, הפוך. אם למדת תורה הרבה, הרי כל אדם צריך ללמוד תורה. אבל יש אחד שלמד הרבה. למה הוא למד הרבה? כי הוא נוצר לזה. זאת אומרת, הוא ולא אתה, ולא השני. זאת אומרת, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה לנצורה, כי לכך נוצרת אתה ללמוד תורה הרבה. אחרים לא.
בכל זאת, הנקודה של הבחירה, זה שבחרתי בתורה,
כן, כן. כן, זה כן. אבל צריך לזכור תמיד שכוח הבחירה שלך ניתן לך במתנה. גם אותו קיבלת. אבל צריך להבין, אם אדם למד תורה הרבה, זה סימן שזה מה שמצופה ממנו. לא מכל אחד, מצופה ללמוד הרבה. בסדר? מה? כן, כי אחרים לא נוצרו בשביל ללמוד תורה הרבה. הוא נוצר בשביל משהו אחר, ואתה נוצרת בשביל ללמוד תורה הרבה. ולכן, אל תחזיק טובה לעצמך. כן. ערפל זה דווקא מה שלא, מה שאי אפשר להסביר בדיוק. זה המטושטש, נכון? כן. כתוב, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. כן. דווקא. יש ברבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, כששואל מלך כוזר, מה זה שכינה? אז הוא אומר, זה כמו האור, אור השמש, הנראה מבעד לענן ביום המעונן. כן, זאת אומרת, זה, כלומר שזה מעיד על נוכחות השמש, למרות שאתה לא רואה אותה. כן?
למה הרב
שתקפו דווקא
בצלם של תוהו
ובוהו, של השירה? תוהו ובוהו זה עולם מחוסר משמעות. כן, כלומר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? עולם בלי תורה. בסדר? כלומר, מחוסר משמעות בסופו של דבר. ואשרה... מה, רגע, על מה אתה מדבר? לא, אבל הוא באמצע לדבר איתי על תוהו ובוהו. עוד לא גמרנו, גמרנו. כן, מה אתה אומר? לא, כן, כי הוא לא מקבל, לא שאין אלוהים, יש אלוהים, אבל הוא לא מדבר איתו. עכשיו, לגבי אשרה, מה אתה אומר? אבל למה אשרה? למה לא כמו פסל של עבודה זרה וכו'? כן, אבל יש הרבה צורות של עבודה זרה. אז למה לגדיה כאשרה? זאת השאלה שלו. למה כאשרה? תשובה, מה זה אשרה? זה עץ שצומח ליד עבודה זרה. או שגדל בשביל לתת כבוד לעבודה זרה. למשל, התורה אומרת, אסור לנטוע עצים בהר הבית, נכון? שנאמר, לא תיטל לך אשרה כל עץ, אצל מזבח השם אלוהיך. כלומר, למה? אתה רוצה לכבד את המקדש, אתה נוטע שם עץ, אסור, נכון? זאת אומרת, זה משהו שנלווה, שהוא מצטרף אל עבודה זרה. אותו דבר פה, המחשבה שלו היא מחשבה מצטרפת. להשגה השערית שהייתה לו בהתחלה. בסדר? זה התחיל, לא, זה התחיל מדבר טוב. זה התחיל מהנקודה השערית הזאת, שבלבלה אותו, ואז הוא עשה את עצמו עבודה זרה. תדע. וכל התוכן המחשבי הזה, ישים האדם אל ליבו, וידבק בענווה, שהיא האמת הגמורה. שאי אפשר לו לאדם כלל להתגאות. ולא לשום נברא ונאצל אפשר להתגאות במרום האמת. רק לגאה, על כל גאים, הגאווה יעתה. וגאוותו גודלה, גדלה עולם מאכיל, והיא הענווה המוחלטת. כלומר, נאמר, אשיר על השם כי גאו גאה. או השם מלאך, גאות לבש. אז זה ברור ש... או יש אפילו ביטוי בהאדרת ואמונה, הגאווה והגדולה לחי העולמים. כלומר, אם יש מישהו שאפשר לתת לו את ההיתר לגאווה, זה הקדוש ברוך הוא. והעוז והענווה לחי העולמים. כלומר, מי שכל הגדולה אצלו ונותן מקום לזולתו, זאת הענווה. לכן הקדוש ברוך הוא נוהג בענווה. לכן זה מה שאומר כאן, וכל התכון המחשבי הזה ישים האדם את ליבו, וידבק בענווה שהיא האמת הגמורה, שאי אפשר לו לאדם כלל להתגאות, ולא לשום נברא ונאצל אפשר להתגאות, במרום האמת, רק לגאי על כל גאים, הגאווה יעתה וגאוותו גדלה עולם, גודלה עולם מאחים, לא יודע בדיוק, לא יודע מה, איך בדיוק לקרוא את זה, והיא היא הענווה המוחלטת. והיא מברקה זו של קדושת הגאווה העליונה, אינה מסודרת עדיין יפה בעולם. כלומר, יש ערך לגאווה העליונה, גאוות שמיים, והעולם עוד לא יכול להכיל את זה. והמחשבה האנושית היא אינה ראויה להקיפה. הנה העתיד הגדול יפתח על זה שערים. כן? כלומר, יש קושי במחשבה האנושית לקבל את הרעיון של הגאווה האלוהית. זה נראה לו ניגוד. כן? אז יש עכשיו מלאכה, מלאכת הפיוס בין אלוהים לעולמו. וזה העתיד יפתח, השם מלאך גאות לבש, כלומר, כשהשם מולך, אז הוא מתגאה כגאווה, הוא מסיים, עדותיך נמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, השם לאורך ימים. כלומר, עם הזמן, הקודש הזה, הקודש יתגלה ויתפייס ויתאחד עם העולם, אפשר לומר, ואורך ימים יסבע, יוודע שם השם. שהענווה היא כתרו האמיתי. כלומר, מידת הכתר היא מידת הענווה, כן.
אז אני לא יודעת, אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא מתנהג בגאווה, או שרק מתלבש בגאווה וזה משהו אחר?
לא יודע, אפשר ככה, אפשר ככה. כן. אבל מה שבעצם הרב כאן רומז, בספירות של הקבלה, הספירה הראשונה, הכתר, שהיא היחס בין האינסוף לסוף, היא בעצמה הענווה העליונה. כן.
אני חושב
כן, הוא אמר שהרי תסתכל שבפסקה לפני זה, ואם הברקה הזו של קדושת גאווה העליונה אינה מסודרת עדיין יפה בעולם, ומחשב אנושית אינה ראויה להקיפה, הנה העתיד הגדול יפתח על זה שערים. מה זה העתיד הגדול? אורך ימים.
זה
ענווה? מה ענווה? מה איפה
זה?
לא, הוא אומר, העולם יקיף את, את הגאווה האלוהית. כן, יקבל אותה. כן. טוב, האם אני יכול לחזור על מה הראשון? מהי הגאווה האלוהית? אני לא יכול לחזור, כי לא הגדרתי מהי הגאווה האלוהית. אני לא יכול לחזור, אתה יכול לשאול מהי הגאווה האלוהית. כן, התשובה, מכיוון שנגיד במושגים של הפילוסופיה הישנה, האל הוא מוכרח המציאות. ואילו כל דבר אחר הוא אפשרי המציאות. אז אפשרי המציאות הוא תמיד בענווה כלפי מוכרח המציאות. ומוכרח או מחויב המציאות הוא הגאווה. היותו מחויב המציאות, זה הגאווה. כי הגאווה זה שכשאדם למשל יש לו גאווה, הוא חושב שהוא הערך. כשמצד האמת הוא לא בעל ערך. הוא היום כאן, מחר לא כאן. אבל הגאווה היא של הנצח. האלוה הוא נצחי, ולכן קיומו הוא קיום המוחלט, ולכן זו גאווה, ביחס אלינו זה גאווה. כן, אבל יש הבדל. שהאמת של הענב זה שהוא מקבל, ואילו האמת של הנותן זה שהוא עצם המציאות, הוא היש. בסדר? כי הכתר זה המוכנות של האינסוף, שיהיה סוף. אז הוא נותן מקום לזולתו. יוצא לפי זה שההשפעה היותר עליונה היא בעצמה ענווה.
אני
בעצם שתי סוגי גאווה. גאווה תחתונה שזה אדם מתגאה מייחס לעצמו תכונות שאין לו, וגאווה עליונה שזה גאווה ש...
נובעת מהשגה.
מהכרה של אדם בערך שהוא השיג.
נכון.
זה, אומר הרב קוק, זה טוב, אבל כרגע בימינו האדם עוד לא יכול לחיות עם ההכרה הזאת, כי זה יכול להביא אותו לגאווה לעשות עצמו עבודה זרה. ויש איזו מלאכה לאורך השנים לפייס את זה.
לא.
זמן.
מה שהרב אומר כאן, הגאווה האלוהית, זה לא הגאווה של המשיג.
לא, לא מדבר על גאווה אלוהית, אני מדבר על גאווה עליונה.
גאווה עליונה, כן, זה אפשר, כן, זה אפשר להגיד מה שאמרת, כן. טוב. כן. למה מה? כן, זאת אומרת, היום מי שחושב את עצמו אלוה, אז הוא משוגע. כן. טוב. ג' הענווה והעצמיות הנשמתית. בנקודה הקטנותית של האדם, יש כל הטוב בצמצום, כמו שישנו בהרחבה, במרחב ההתפשטות הנשמתית העליונה שלו. וכשהאדם מקטין עצמו ומתמלא ענווה, הרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו הנקודתית ומרכז נשמתו מתגלה אליו, בכל הוד תפארתה, ומתוך אספקלריתה יראה את כל ההוד העליון הנמצא בנשמתו בעצמיותה הגדולה לאין חקר, ומאן דהוא זעיר יהוא רב. מה הוא מדבר? יש, באדם יש גדלות וקטנות. מה זה גדלות? זה המרחב של ההתפשטות של האישיות. מה שאדם עושה, מה שאדם חושב, מה שאדם מרגיש, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, כל המרחב של נפש האדם. אבל כל זה התפשטות. האדם עצמו מה הוא? נקודה קטנה. שהנקודה הקטנה הזאת, כשאדם מודע לקטניותו, לקוטנו, אפשר לומר, אז הוא הולך ומתקרב אל הנקודה העצמית שלו. כי למשל, יש אנשים, למשל, אומנים גדולים. הוא סלב. כולם באים, מעריצים, באים לשמוע את המוזיקאי וכו'. עכשיו, הוא עוזב את הבמה, הוא הולך לחדרו לישון, והוא עם עצמו. עם עצמו פתאום הוא מגלה מי הוא באמת. וזה לאו דווקא מה שהוא עושה, או המרחב של ההתפשטות שלו. זאת אומרת, שדווקא על ידי החזרה אל עצמיותו, הוא עשוי למצוא את גודלו. בסדר? וזה מה שהזוהר אומר, דאי הוא זעיר, אי הוא רב. מי שקטן הוא הגדול. אין? אז צריך להבין את זה במובן לא של דרשת... עטפת מוסר, אלא משהו אמיתי שיש כאן. בואו נראה. מה? לא, 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 לא. הוא מגדל את נשמתו. זה מה שהרב כאן אומר. בנקודה הקטנותית של האדם, יש כל הטוב בצמצום. אז תמציתי. כמו שישנו בהרחבה, במרחב ההתפשטות הנשמתית העליונה שלו, וכשאדם מקטין עצמו ומתמלא ענווה, הרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו הנקודתית, ומרכז נשמתו מתגלה אליו. יש הבדל בין נשמתו המתפשטת, המרחבת, לבין הנקודה המרכזית, שזה הוא עצמו. בכל הוד תפארתה, ומתוך אספקלריתה, יראה, את כל ההוד העליון הנמצא בנשמתו בעצמיותה הגדולה לאין חקר. ומאן דהוא זעיר, יהוא רב. הגאווה מסיחה את הדעת מהנקודה המרכזית המצומצמה של הנשמה. ומתוך שאין לו מרכז וקיבוץ של האוצר הרוחני ואושר שלימותו, הרי הוא בעל מום. כן? כלומר, יצור שאין לו מרכז, אז זה יצור פסול. רק שברי שברים של רוח מתגלים בקרבו. כן? אז הוא מבריק, הוא אינטלקטואל, הוא אומן, הוא פוליטיקאי, לא משנה, כל אחד עם הכישרונות שלו. אבל כיוון שאין לו מרכז לאישיות, אז הוא אוסף של הרבה רעיונות, אבל כל זה לא מוביל לכלום. כן. לא, אז זה יותר מזה. המרכז האישיות זה נקודת ההתחלה של האישיות. זה האני שלו. לא יודע.
כלומר, האדם הוא הרבה טייטלים, אבל לא הוא.
נכון. כלומר, יש לו הרבה כישרונות והרבה דברים, אבל איפה אני?
תוך הסיפור. זה מי הוא בלי
הטייטלים. בדיוק. אז זה מה שאומר, הרי הוא בעל מום, רק שברי שברים של רוח מתגלים בקרבו, ולאורה העליונה של הנשמה לא יוכל לבוא. והרי הוא מחוסר ערך, משוקע בקטנות עצמית לאין מרפא, והדמיון הפראי ילהטנו, לחשב, לגדול ומעולה, בעת שהוא מלא חיסרון ופחיתות. מן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. כן, זה החלק השני של המשפט בזוהר. מי שגדול, קטן. מרכזה של הנשמה, מקור הענווה, הרי הוא הכוכב המזהיר למשכילים את זוהר הרקיע. מאיפה הביטוי הזה? ספר דניאל, והמשכילים ישכילו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. נכון? אז אומר, מה זה כוכב? זה אור. מור מבהיק, אבל הוא קטן. מדבר מצד איך שרואים אותו. כן, שהוא ההיקף העליון של הנשמה העליונה בהתרחבותה המוחלטת. כן. לאו דווקא. מה שהרב כאן מתאר, שאדם צריך להיזהר לא לעזוב את נקודתו העצמית. יכול ללמוד מההתרחבות על עצמו, רק הוא צריך לעשות את זה. כן. אה? העצמיות של האדם, אפשר לומר, הייעוד, שבשבילו הוא הגיע לעולם. שזה, מבררים, זה לוקח בדרך כלל 80 שנה בערך להתחיל לברר את זה, אבל בסוף יודעים. כן. פה הוא לא מדבר על מעשה בכלל, מדבר על ההכרה. כי זה לא הנושא שלו. עכשיו הוא מדבר על רוחניות, על ההכרה הפנימית, וזה מה שמעניין אותו. איך להגיע לזה בכלל זה לא הנושא. צריך לזכור. החלקים האלה של אורות הקודש מדברים על אדם שעבר כבר את כל המדרגות של תיקון המעשים והמידות וכו'. עכשיו הוא מדבר על הסכנות או על הערכים שמתייחסים לאנשים במעלה הזאת. אולי אתה גדול, אני לא יודע, לא מכיר אותך. כן, מה? היה פילוסוף בשם דיוגנס. הוא היה חי בחבית. זה כבר שהיה בית שלו. חבית. הגיע אליו אלכסנדר מוקדון, הכובש הגדול. אמר לו, אני מציע לך להצטרף אל החצר שלי, אתה תקבל שם את כל הכבוד שבעולם. אמר לו, אתה מסתיר לי את השמש. טוב. פם פללה, פם פם.